העולם, מסתכל על המציאות העולמית כמשהו כזה שתמון בו טוב, והגדרנו שזה תלוי בחינוך למבט קצת אחר, קצת שונה, שבחינה זה מלשון חן. כשאדם בוחן משהו, הוא לא רואה אותו, אלא הוא בוחן אותו, הוא מסתכל לעומק, הוא נכנס לתוכו, הוא מברר מה שהוא רואה. יש הבדל בין יופי לבין חן. דבר יפה הוא דבר שרואים אותו מיד בחוץ. כולם רואים את היופי שלו, כולם מתרשמים מהיופי הגדול הזה שנמצא בו. לעומת זאת, חן זה לא דבר שמתגלה בחוץ. צריך למצוא חן. למה צריך למצוא חן? כי חן זה דבר נעלם. כשאדם מתחנן בפני משהו, הוא פועל פעולה קשה, משמעותית, כדי למצוא את החן הזה. שער הבחינה לא עוסק ביופי חיצוני שמתגלה בחיים לעין כל. ומי שמסתכל בחיים בעולם הזה דרך החלון לא תמיד הוא רואה יופי. הוא רואה מורכבויות, לפעמים ילדה הולכת מהסופר הביתה, נפגעת קשה. המציאות שהיא קיימת בתוך העולם הזה, במבט הרעות שנראה כלפי חוץ. אבל מי שיודע לבחון, כוונה, מי שיודע להסתכל על העולם הזה בצורה מבוררת, בצורה מעמיקה, אז הוא רואה שטוב השם הכל והחמה והכל מעשיו. הוא רואה שהשם עשה שיראו מלפניו. באור זאת אדם יכול לחזר אחר רגעים פשוטים בחיים שממלאים אותו ואת העולם בצורה עמוקה של שמחה, של חיבור, של שייכות. נתנו לכך כמה דוגמאות על הילד שצועד בפעם הראשונה וכל העולם מתרגש סביבו, על תינוק שעבר מלחמה קשה לצאת ממקומות צרים, רגע אחר הלידה הוא נאבק לפתוח עיניים ולראות אור. יש לכך המון המון דוגמאות והמון המון עקבות בחיים שלנו. אנחנו לא רואים את העקבות בגלל שלא בנינו מבט שרוכש את הסוגיות הללו, שמעמיק בהם. ובתקופה מסוימת בחיים היה איזה קרוב משפחה יקר שעבר תאונה קשה מאוד. ולא עליכם, לא עלינו, נפגעו לו מאוד מאוד הרגליים. בגיל מבוגר הוא היה צריך להתחיל מאפס. לקחת את עצמו ולהתרומם, להילחם על החיים שלו. ילדים בבית, הכל, הכל נעצר. עבודות נצורות ודברים שבהם אתה עושה. שיקום ארוך כזה שצריך להתחיל מאפס. במקביל, היה חבר טוב במקום אחר שהתמודד. לי יש, תודה. שהתמודד עם איזה קושי נפשי, ככה שהוא נקלע אליו. איזה חור שחור בתוך החיים. הוא לא היה חסר לו כלום. בית וילדים ועבודה טובה, הכל ככה עטף אותו מקצה לקצה, רק תגדל. היה מאוד מאוד נוקב הפער, בן אדם שיש לו הכל, והוא לא מצליח לקום בבוקר. לבן אדם שנלקח לכאורה ממנו כל מה שהוא רגיל, כל מה שיש בו, והוא עף על החיים בצורה אדירה של קידוש שם שמיים, לקום ולבנות את הכל מחדש, שיקום, פיזיותרפיה, משפטים כדי להוציא את מה שהוא צריך להוציא כדי לחיות פה בכלל, הכל בסבלנות, באורך רוח. יש בנו תנועה עמוקה, בעולם הזה יש תנועה עמוקה של חיות, של תנועה, של בריאות. הקדוש ברוך הוא המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מחדש את העולם הזה, ואפשר לזהות את כוחות החיים הללו בצורה רעננה, בצורה גלויה וחשופה. אבל, כבר למדנו שער הבחינה, אנחנו לא יודעים לבחון, זה מה שסיכנו בשבוע שעבר. כן.
שער הבחינה זה בעצם המלכים לדבר הזה?
זה הכלים שמאפשרים לאדם לבנות מבט יהודי. זה לא חידוש של רבנו בחיים. רבנו בחיי את השער הבחינה ילמד דרך הכתובים, דרך מה שעל פה, הנכתב. יש פה דרך סלולה שרבנו בחיי יחשוף לפנינו איך להגיע לבחינה כזאת, איך להגיע למבט כזה שרואה ומחפש את הגילויים האלוקיים שיש כלפי האדם בחיים ונבנה מהם. זה חיים שיוצרים המון 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 סימפתיה אלוקית כלפי האדם. שאדם עוסק ולתרגם את המפגש עם החיים למפגש עם אלוקים, מתוך ידיעה שמאחורי החיים הללו שהוא פוגש, יש באמת יחס אלוקי קבוע כלפיו, קבוע, מתמיד, שבכל רגע, שעה, שעה, גם ברגעים שהוא נמצא בסי וקל לזהות את הרגעים האלה, גם שהוא נמצא במקום מאוד 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 כואב וחסר, גם ברגעים כאלה, יבוא יום והחשבון ייבנה, והחשבון יעשה. זה לא קל לשבת באופוזיציה. זה לא קל לשבת באופוזיציה שגנבו את קולות העם. בצורה פשוטה, לקחו אנשים שלא נבחרו בכל עם מרובה, ונתנו את השלטון לאנשים שהציבור ממש לא נתן להם את המלכות ואת השלטון. זה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט. אבל כשעוברת תקופה ועוברים הימים, אז אפשר לראות שגם התקופה הזאת שימשה משהו גדול, שימשה משהו חשוב. הכרעה גדולה שהיא לא רק יצרה בסדר כך תמשול, אלא היא יצרה ברור חדש לגבי מי אנחנו. אתם בטח לא שומעים, אתם ספונים בועלה של תורה, אבל העולם הישראלי רועש בימים הללו, בגלל שממשלת הימין שקמה, היא קמה כמעט בפה אחד. זאת אומרת, הכרעה מאוד מאוד ברורה. אם אנחנו מפרידים את הגויים שנמצאים בכנסת ישראל משום מה, כי כך דרכה של דמוקרטיה, אז הציבור הישראלי הכריע ברוב מוחץ, מוחץ, את ההגדרות של מי הוא רוצה שינהיג את המדינה ויוביל, עד כדי כך שמפלגות עתיקות שנשאו איזה דגל כל חייהם, מהיום הראשון שלהם, לא עברו את אחוז החסימה. העולם נכנס לברור, ובהתחלה מופיע מתוך פחד. נגמר מדינת הלכה ומה יעשו איתנו, זה לא באמת פחד, כן? זה דרך להשפיע על השלטון מחר. אומרים לך, אתה תהיה משוגע, אתה תהיה משוגע, אתה תהיה משוגע. אז אדם כל הזמן צריך להצטדק ולהראות שהוא לא משוגע. אתה לא תהיה משוגע, אנחנו לא משוגעים, אנחנו פשוט נמשול. זה נפלא וזה נהדר וזה הרבה הרבה קידוש שם שמיים, במיוחד לאחים שלנו ששמחים בזה. ולשני הצדדים זה יהיה מקום. אבל אתה רואה, אתה עדיין לא יודע לדבר על זה, אבל אתה רואה שיש תודעה חדשה, תודעה חדשה בעם. זה מתחיל בהתחלה כפחד, הפחד ישקע, ואז יתחילו גם הרהורי תשובה. אולי מישהו יחשוב למה הוא לא הצליח לשכנע את עם ישראל בהנהגת המדינה. אולי מישהו יתחיל להרהר מה צריך לעשות בו, איזה שינוי הוא צריך לעשות כדי שהבריאות הציבורית שדורשת משהו אחר תסתכל עליו. יש בריאות בחיים שלנו. יש אזימות בריא, יש כוכב צפון בריא בחיים שלנו. הוא דוחף ומשפיע על כל אחד ואחד. יכול להיות לפעמים, זה לא ניכר במבט הפשוט, אבל במבט הבוחן, זה דבר גדול. במבט הבוחן, העולם שלנו מלא טוב, מלא ברכה. הבחינה הזאת היא מפספסת כמה דברים. רבנו בחיי יעסוק בפספוסים שלה. אבל אם לומדים אותה, אם מתחנכים אליה, אני לא מדבר כאדם שיתחנך, רק אדם שרוצה מאוד רבנו בחיי. אבל אם לומדים ונהיים תלמידים של המבט הזה, של השער הזה, אז העולם הוא מלא מלא דרישת אלוקים. רגע, רגע. מבגד שניתן לאדם להתחמם, ללבוש, לגדול, לארוחת צהריים, למיטה, לחדש כוחות. החיים שלנו מלאה יחס אלוקי, סימפתיה אלוקית. על כל צמח וצמח עומד מלאך, מכה על ראשו ואומר לו גדל. אז בא פעם תלמיד ותיק, יושב פה בבית המדרש, שמעתי את זה מפיו, אל הרב צבי יהודה, ואמר לו, הרב, למה על צמחים עומד מלאך? מה איתנו? מה איתנו? מה עלינו? אז הרב צבי יהודה לקח לו את היד בשני הידיים שלו, וצעק לו ככה בבית מדרש, גדל, גדל, גדל. זה שתי מסקנות מהסיפור. אחד, חסידים הסיקו, הנה מכאן שהרב צבי יהודה מלאך. בסדר? אבל יש עוד דבר. המלאך שעומד על הצמחים עומד גם על בני אדם. עומד על כולנו. מה זה מכה על ראשו ואומר לו גדל? מכה זה לא נעים, שאדם חוטף פליק. זה הקאה. משהו חיצוני שדוחף. כן, העולם דוחף אותנו לגדול. מלאך זה ביטוי של הרצון האלוקי. העולם נדחף להתקדם, להתפתח, לטוב, לטוב. כל רגע, רגע, דקה, דקה. האם כל רגע אפשר לשייך לטוב הזה וזהות הוא קיים? לא. צריך לדעת לבחון, וגם שיודעים לבחון, לא הכל יודעים. אנחנו באים בענווה כלפי לימודי החיים הללו. אנחנו לומדים אותם, בינו שנות דור ודור. ככה מחנכים אותנו. שנות דור ודור זה מבט היסטורי. בינו זה משון בינה. זה לא רק תסתכלו, תבינו. יש בינה בעולם, מה הבינה מאפשרת? להבין דבר מתוך דבר. אם אדם קולט משהו ברגע הקרוב, אז זה קשה. אבל אם אדם נותן למציאות להתפתח, להתקדם, ובסבלנות הוא מקשיב לה, אז שעוברת תקופה ועוברים זמנים, אז הוא יכול לראות את יד השם גם במקומות הללו. כן.
מה, בסוף הבחינה אין סוף, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל דבר, כאילו אין לזה סוף. אז מה היתרון של אדם שמוכן על פני אדם שמלא בהכרה עמוקה שהקדוש ברוך הוא מתגלה? הוא לא מוכן.
לא הבנתי. אם אין סוף, אז מה? למה זה מקשה? מה הקושייה אם אין סוף? אם אדם לא בוחן, הוא לא יודע שיש יחס אלוקי כלפי החיים. כי הוא לא מחפש אותו. יכול להיות שהוא אומר, כן, בעזרת השם, לעתיד לבוא, אבל הוא לא נבנה מהיחס הזה רגע רגע. עיקר, אולי, עיקר המושג עין טובה הוא קשור למציאות הזאת של בחינה. מה נולדת עין טובה, ואיך קולטים את המציאות בצורה חיובית. נגיע לזה בהמשך, אבל קודם כל, אדם שמכיר שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליו, אבל אין לו שום מושג איפה הגילוי והיחס הזה קיים, אז הוא אדם מרוחק. משל, למה הדבר דומה? אדם יודע שאבא שלו אוהב אותו. אבא שלו אף פעם לא אמר לו, אני אוהב אותך. הוא יודע שאבא שלו אוהב אותו, אף פעם לא קיבל חיבוק. בסדר? נשמע אכזרי משהו, לא? שגם מסתדר לך. לא נורא, אתה אומר.
לא, אני אומר...
אנחנו צריכים חיבוק בעולם הזה, מה לעשות?
גם אדם שבוחן, יש מקומות שהוא לא ידע לבחון, שהוא לא ידע.
לא, אנחנו לא מתנים, רבנו בחיים מסיים את השער הזה בכך, שמי שיחשוב שהכל מתחיל מהבחינה שלו, פספס אותו. אנחנו לא מתנים את כל המפגש עם אלוקים דרך הבחינה. אתה קצת הלכת לקצה השני. קודם כל, פוגשים פה, זה לא כלי, זה לא סדנה, רבנו בחיים לא מעביר איזה פרקטיקום ככה מעשי. אלא צורה, הסתכלות רוחנית, שיטה רוחנית, שמאפשרת לראות את הקדוש ברוך הוא, את היחס, את הנגיעה של הקדוש ברוך הוא בחיים של אדם רגע רגע.
אז למה הוא גדל יותר מהאדם שיש לו פשוט הכרה ולא שם אצבע הדבר
עליהם? בגלל שההכרה הזאת היא יותר רחוקה. זה כמו שאדם יודע שיש אלוקים, ואף פעם לא עסק בבירור דעת אלוקים. לשניהם יש אלוקים? לגמרי. נכון? האמונה הפשוטה היא דבר חשוב מאוד, אנחנו לא בזים לה. אבל בתוך האמונה הפשוטה, יש דברים שצריך לבנות מעבר. אדם יודע שיש יחס. טוב, אבל תעסוק בלקלוט אותו ולראות אותו. ואם אדם קולט את היחס הזה, אז הוא קשור, אז הוא מלא כוחות ותנועה לחדש בעצמו כוחות חיים ולנוע קדימה. הוא מרגיש שמקים אותו על ראשו, אומרים לו לגדול. אני חושב שיש בזה פער אדיר, אם זה בתודעה, בקבלה ככה מלמעלה, או ממבט, ממפגש, ממפגש של חיים. אז שניהם טובים, אבל יש גדול ויש קטן. ואמונה צריכה ברור דעות. ומי שחי על המסורות האמוניות בלבד שהוא קיבל מאבותיו, שזה דבר נהדר ונפלא, אנחנו הרשנו מאבות שלנו אמונה תמימה, והרב כותב עד כמה צריך להיזהר לפגוע בה, אז זה דבר חשוב. אבל מי שלקח את האמונה התמימה והשאיר אותה, השאיר, לא ביטל, השאיר ובנה על גבי המסד הזה קומות נוסף, זה ודאי שהוא נמצא במקום אחר. מסד האמיתי. כן, הדברים האלה מובנים, יש שאלות על הדברים הללו? ברור. מעולה. רבנו בחיי, אמרתי, אולי בהמשך, לא אולי בפרק א', הוא ימשיך ויסביר קצת את הבחינה, אבל קודם כל חשוב לו לעסוק בשלושה דברים שמונעים את המבט הזה של הבחינה. קודם כל הוא עוסק במה מונע. זה דבר פילי, היינו מבקשים איזו הסברה יותר ארוכה בבחינה, רבנו בחיי ככה כותב. למדנו מזה שהבחינה זה משהו מאוד מאוד טבעי. משהו מתבקש, משהו קרוב, עד כדי כך שלא צריך להסביר יותר מדי מה זה. אתם יודעים מה זה, אומר רבנו חי. אתם יודעים מה זה להיפגש עם הקשר והיחס בין אדם לבין אלוקיו. זה ודאי שזה מרחיב את כל כלי הנפש, דבר שזה מרגיש בריא וטוב ורעננות של חיים בזה. מה שנשאר לי, אומר רבנו חי, זה להסביר לכם איפה, למה אנחנו לא רואים. אז מה הסיבה הראשונה? למה אדם לא רואה טובת האלוקים, כותב רבנו בחיי, אחד מהם, אחד מהסיבות המונות, רוב התעסקם של בני האדם בענייני העולם, והרבותם נכסים, והתאוותם מה שלא יגיעו אליו ממנו, ומה שנבצר מהם מתענוגיו. ולכן, התעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם, מפני שליבם תלוי בעוצם מה שהם מקווים, ממלות אהבותם, והשלמת משאלותם. מה הדבר הראשון שמונע את היכולת לבחון, לראות את הטוב האלוקי בחיים? אה?
עסקות בעולם הזה.
עסקות בעולם של החיים.
שטף, אינטנסיביות, התעסקות בעולם הזה. כתוב פה יותר מזה, ידידיי. תנסו למילים. זה ראשון, אפשר לדייק ממש ממש במילים. נכון, מה יש במקווים האלה, אבישי? שעסקים
במה שהם רוצים לקבל משהו, והם לא כאילו הציפייה,
לעיסוק בחוסר. הציפייה לבאות, מפני שליבם תלוי בעוצם מה שהם מקווים ממלא תאוותם, והשלמת משאלותם. כן, רואי.
גם כמו אבישי, תאוותם שלא יגיעו אליו.
או, למה הם מתאווים?
זה הנקודה שלהם, מה שלא יגיעו.
תגידו, להתאבות למשהו שעדיין לא הגעת אליו, זה טוב או לא טוב?
טוב, שאלה אם
אתה רואה
את הטוב של עכשיו.
מה הכוונה?
שאלה אם אתה רואה את הטוב של עכשיו.
אז בואו ננסה להסביר קצת את הדברים האלה. לקוות למשהו שהוא לא קיים אצלך, זה מעולה. איך זה נקרא בחיים שלנו? שאיפות, רצונות. אדם בריא זה אדם... חולם, שואף, אדם רצוני, אדם בעל רצון תקיף. עיקר תחילת החינוך, מסביר הרב, זה אימוץ הרצון. שאדם צריך שיהיו בו רצונות כאלה שהוא מכבד אותם, מעריך את הגודל שלהם, ואם יתעורר בו רצון למשהו, הוא נסגר ועושה ומוציא לפועל ומקיים. ומלא, אדם בעל שאיפות זה אדם חי, זה אדם בריא. אוי ואבוי לאדם שהגיע לאיזה תקרת זכוכית שהוא רצה לנפץ והוא מסתפק בקומה הזאת שהוא בנה ועומד רק בה. אדם חי זה אדם שיש לו שאיפות ומטרות והוא מתחדש בהם כל הזמן. הוא לא רוצה רק שיהיה לו טוב בחיים. אם אדם מגדיר, אני רוצה שיהיה טוב, מגיע לטוב ואז הוא נח, רגוע כזה. אין טוב כזה, בגלל שכשאדם עומד במקום אז בטלה מביאה לי דחץ. הוא שוקע בתוך ביצת החיים. טוב זה דבר שחייב כל הזמן ללכת ולהתגבר ולהשתכלל ולהוסיף ברכה בכל. כל רגע ורגע שאדם בונה טוב, הוא חייב מצד הבריאות שלו להתרחב למקומות חדשים. ומלא, שאיפות זה הדלק של החיים. רצונות תקיפים זה טעם החיים, זה דבר נפלא, זה דבר מאוד 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 בריא. רבנו בחיי כותב שהרצונות העתידיים עלולים לגרום לאדם לאבד את הקשר אל הטובות האלוקיות. כי כל אשר יגיעו ממנו אל מעלה, מבקשים משהו למעלה ממנו, ודורשים מה שאחריה, ותמעטנה ביניהם הטובות הרבות. זה נפקא מינה הראשונה. שאדם כל הזמן שואף ורוצה הלאה, 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 הוא לא רואה את הטובות שקיימות. אבל זה לא רק זה. תראו את המילים האלה, ממש נכתב בשבילנו. ותקטנה אצלם המתנות הגדולות, עד שהם חושבים כל טובה שיש לזולתם, כאילו נשללה מהם. ומה שהגיע אליהם ממנה, רעות, מוצאות אותם. שני דברים קורים לאדם כזה, שהוא מלא מלא בשאיפות. אחד, זה לא מחייב, שאיפה זה דבר טוב, עוד שנסביר למה זה קורה לו, כמו שעידו חילק פה טוב. אבל קודם כל שני השלכות. השלכה הראשונה, זה שהוא לא רואה את הטובות הגדולות שנמצאות בו. הוא כל הזמן רוצה את המעבר, הוא כל הזמן את השלב הבא, את היותר ואת היותר ואת היותר. אז הוא לא רואה את מה שקיים כרגע, אבל דבר אחד נוסף קורה לו. שמישהו מקבל טובה בסביבתו, שמישהו עושה משהו טוב, מקבל איזה פרגון, הגיע לאיזה יעד, אז הוא מיד, 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 לא טוב לו איתו. מיד קשה לו עם מה שקרה פה. עד כדי כך שמה חושבים כל טובה שיש לזולתם כאילו גנבו אותה להם. ולא יבינו אל פעולות השם המטיב בהם עליהם, כמו שכתוב, כמו שאמר הכתוב, רשע כגובה פה בא לדרוש אין אלוהים כל מזימותיו. יש פה חיתום מאוד מאוד קשה לחיסרון הזה, כי רבנו בחיי קורא לאנשים שחיים ככה, איך הוא קורא להם? רשעים. זה לא הרשע שאנחנו היינו מציירים, נכון? לא עשה מעשה נבלה, הוא לא רצח מישהו, הוא לא גנב למישהו. רבנו בחיי דורש שינוי מבט. ולראות כרשע דבר שהוא לא תמיד בצד הפשוט כלפי חוץ נראה מעשה של רשע. גם את זה אנחנו נדרשים לבחון. אז אם שאיפות זה דבר מאוד מאוד טוב, אז למה השאיפות הללו מסבכות פה את האדם כל כך, מונות ממנו את הטובות שיש בעולם? מי רוצה לפתח את הדברים שעידו אמר? אתה אומר שאיפות זה טוב, אבל צריך שאיפות עם מנוחה. תסביר קצת, נדב. אין לך זמן למנוחה, אז אתה אומר זמן עיכול כזה.
לא
עיכול,
אתה צריך לדעת מתי להפסיק.
אבל שאיפות, שאיפות אין אדם להפסיק. שאיפות אסור לאדם להפסיק. הוא ישאף פה, בסדר? פעם הוא שאף ללמוד, להציע כמו דף גמרא. אחריו הוא שואף לסיים פרק. עכשיו הוא שואף לסיים מסכת. שאיפות זה דבר בריא, זה תמיד מתחדש.
המרכז של החיים שלך, אתה לא... באמת, לא מספיק,
לא מספיק.
גם אם
תסמת
לימוד תורה,
במרכז החיים
אתה לא תראה את
הקרן שבעולם. כן, אנחנו מבינים, השאלה למה. למה? למה? אם שאיפות זה דבר טוב, למה זה בעייתי?
שאתה לא רואה את המציאות בצורה טובה.
למה לא?
כי היא חסרה.
למה אדם שואף אם הוא לא רואה את המציאות בצורה טובה? הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להתקדם, הוא אדם רצוני. למה? מה חסר? אתם צודקים, רק תסבירו.
או שאתה מסתכל על המציאות כטובה, היא יכולה להשתפר, או שאם היא לא כמו שהיא, כמו שאני רוצה שהיא תהיה, אז היא גרועה.
אז מה הסיבה?
כאילו, הוא לא תמעט המעיניים הטובות הרבות.
לא, לא, אמרי, קראנו את זה, רק תסביר לנו מה הסיבה, למה השאיפות מסבכות את האדם, מה יש כאן, מה ההגדרה?
יש לי משאלה לשאיפה.
מה ההבדל?
יש לי משאלה, אם אין לי אותה, אז אני בעצוב. אני שואל משאלה כאילו בחוסר עונים כזה.
אם אדם שואף משהו ואין לו, הוא שמח? זה ההגדרה?
בתהליך, במשלה זה כאילו טיפה מצב של חוסר עונים.
אבל גם שאיפה זה מציאות, אתה צודק, אתה צריך לדייק קצת למה, מה ההבדל בין זה לבין זה. גם שאיפה זה מציאות, אם אדם שואף, בסדר? להצליח מאוד גמרא. היה לי חבר, בן תורה יקר, הזיע פה בבית מדרש שנים ארוכות כדי לפצח את הקשר בינו לבין גמרא. מה זה הזיע? זה איסורי תופת. היה לו מאוד מאוד קשה. אהבת התורה שלו מגדלת היום תלמידים אחרים. נס ככה, ניתן לו. הוא חנך, באמת, הוא מלמד תורה בצורה משמעותית, אבל זה כואב ששאיפה לא מתקיימת. כן, יואיר.
האם זה השאיפה היא המטרה? כאילו, האם אתה שואף בשביל להגיע למטרה, או שהמטרה זה בעצם השאיפה? האם אתה אומר, בסדר, המטרה שלך עכשיו להישפר, אבל לא משנה אם אני אשיג, כאילו, לא משנה אם אני אשיג את המטרה הזאת. זה לא העיקר, העיקר זה להתקדם למטרה. לכן גם משנה את המטרה, אז אני לא מגועס בעצמני, ומסתכל על מה שאין לי. מסתכל על מה שיש לי, ובסדר, זה מה שיש לי להתקדם.
יפה, זה מקדם אותנו. יופי. עוד דברים, כן.
אני חושב שזה תמוד בזה שבהתאבותה ממש לא יגיעו אליו ממנו. אם יש שאיפה שהיא לא משהו שאתה יכול להגיע אליו, אז אתה גם לא גדל מזה שיש לך איזושהי שאיפה שאתה מגיע.
אתה מדייק ברבנו בחיי ככה. זאת אומרת, זה לא שאיפה קלאסית, טבעית, שמקדמת את החיים. זה אדם ששואף להיות במקומות שהוא בכלל לא. אדם ששואף שיהיה לו כנפיים, אף פעם לא יהיה לו כנפיים. לכן זה מתסכל אותו, זו הבנה חדשה עכשיו. ברבנים לחיי. אנחנו אמרנו עד עכשיו זה אותם שאיפות, רק אדם קולט אותם לא נכון, משתמש במושג שאיפה לא טוב. רואים מציע שיכול להיות שהוא שואף לדברים שהוא לא קיימים. מה הקושי בהסברה הזאת שלך? כי לפי זה רבנים לחיי מתעסק באנשים קצת מה? קצת פסיכים. סליחה על הביטוי. איבדו את זה. אדם רוצה כנפיים. טוב, שלום עליכם, תתבגר. אין לאדם כנפיים, יש לך רגליים, וככה אתה תגיע הכי רחוק שיש. אדם רוצה, לא יודע מה, דברים שהוא לא יגיע אליהם, אז הוא תינוק. אז הוא לא מאמין. רבנו בכלל עוסק פה באנשים שלא מאמינים, באנשים חולים, או עוסק פה באנשים שסך הכל מנסים לפעול עם האל, בתוך הטבעיות הפשוטה שלהם. יש להם שאיפות, רק השאיפות שלהם מספחות אותם. כן.
הם שואפים להיות כמו חברים שלהם. זה לא שאיפות שלך, אם אתה... אם מה שיש לך, אם כואב לך מה שיש לאחרים, זה לא שאיפות שלך. זה לא שהוא עושה איזו התבוננות עצמית ואמר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. מסתכל חיצונית, גם מסתכל חיצונית ותרתי משמע.
חקיינות. אדם מסתכל על מישהו, אומר, וואי, זה יופי שיש לו, זה לא פגם נפשי,
זה
פגם מוסרי, אתה אומר.
לא רק כסף, אתה רואה מישהו, אתה אומר, הוא... טוב, לא יודע מה.
כן, בכלל לא דיברתי על כסף. פגם מוסרי. אדם רואה איזה מישהו גדול, אומר, וואי, זה יכול להיות לא תחמוד כזה. בהגדרה. שומע, כן. הם התאמרו
מכל העולם, כאילו. אין אכפת להם רק מהשאיפות שלהם. גם מכל הדברים הטובים שהקדוש
ברוך הוא. מה זה כל העולם? מה זה העולם הזה שאתה מדבר עליו?
טובות הבורא.
כן, אבל למה מתעלמים ממנו? למה שאיפות גורמים לנו להתעלם מכל העולם?
אכפת להם רק כי רק השאיפות האלה ממלאות אותם, רק השאיפות שלהם ממלאות אותם, לא אכפת להם כל השאיפות. אכפת להם רק שהלב שלהם יתמלא. כל השאר כאילו הם...
בואו נעשה קצת להרחיב את זה. יש לנו. מה אתה אומר, דור?
שאין מאיפה להתחיל.
מה הכוונה?
שצריך להיות קודם טוב, ואז לשאוף למשהו טוב יותר.
למלא את הטוב ולא... ולא לחפש טוב שלא קיים. בואו נכנס קצת את הדברים שאתם אומרים, אתם אומרים דברים טובים. בזמנים שהשעון אומר לי, נדב, אני ממשיך קצת. בזמנים, בחיים שלנו, שלושה תקופות זמן. יש עבר, הווה ועתיד. עם העבר ועתיד, המהר"ל מסביר שעם העבר ועתיד יש לנו פחות דיבור. עבר זה מה שקרה, ולעתיד זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, נכון? הווה, מסביר המהר"ל שבהווה יש שם הוויה. הווה, המציאות ההווית, שם שם שמיים נמצא. אם אדם כואב את העבר, אין לו יכולת להשפיע על העבר. מה שעבר, עבר. ואם אדם רוצה לגעת בעתיד, העתיד הוא רחוק מהפעולות שלו. איך אדם משפיע גם על העבר וגם על העתיד, הוא גם יוצר מציאות חדשה לעתיד לבוא, וגם בונה, כותב את העבר שעוד רגע יהיה עבר, הוא עוסק בהווה. בהווה הכי קשה לעסוק. ברגע הנתון הכי קשה לעסוק, כי ברגע הנתון לא הכל נראה טוב, ולכן מתפתחות שאיפות. שאיפות זה דבר קריטי, זה דבר חשוב מאוד מאוד שאיפה. זה דוחף את האדם למקום חדש. אני מבין שרבנו בחיי מצייר שתי סוגי שאיפות. יוצא מהדברים שלו שתי סוגי שאיפות. יש שאיפה אחת שדוחפת את האדם למקום חדש. עליה מדבר רבנו בחיי. דוחפת את האדם לשלב הבא, שמצד האמת הוא גם מסוגל להגיע אליו. לכן הוא שואף, כי הוא מתגעגע, כי הוא באמת כבר גדול. הכל בשל עצמו לעוף קדימה, ולבנות דברים חדשים בחיים שלו. אבל השאיפה הזאת היא מתרכזת כולה, כולה בעתיד. כולה בשלב הבא. מתוך איחולים עתידיים, לגבי עצמו, לגבי העולם, לגבי החברה שבה הוא נמצא, המשפחה, הבית, זה בכל המערכות, זה לא אדם אגואיסט, זה אדם גדול. אבל הוא דוחף את עצמו קדימה כלפי העתיד. כל הזמן הוא חי את המציאות העתידית קדימה, אז יכול להיות כמעט ודאי שהוא יתקדם מלא 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 מלא. אבל ככל שהשאיפות שלו יותר מתגשמות, הוא יותר רעב. ככל שהרצונות העתידיים שלו יותר באים לפועל, יוצאים לפועל, אז הוא רוצה יותר לשנות בגוף העולם הזה את מה שקיים. הוא הרבה פחות מעריך את מה שיש מתחת לידיים שלו. זו לא שאיפה בריאה. שאיפה בריאה היא שאיפה עתידית, שצומחת מתוך ההווה. אם יתעורר לאדם איזה רצון להתקדם, איזה רצון לצאת לפועל, זה לא קרה בגלל שהוא אכל משהו לא טוב אתמול, או משהו קרה לו, וואו, בוא נתפוס את הסוס ונרדוף אחריו לשאיפה החדשה, נעלה לסוס כדי לבנות משהו חדש. לא. ששאיפה מתעוררת אצל האדם זה בגלל שיש איזה בשלות אמיתית כבר כאן, בהווה, כרגע. שאדם בחר מטרה מסוימת לצמוח אליה, זה לא בגלל שעכשיו הגיע העת להגיע לאידיאל מסוים, זה הזמן, זה השעה. מצד האמת, אידיאל והחזקה בו וההתכוונות אליו היא נובעת מתוך בשלות בהווה. שאדם רוצה להתחתן, לבנות בית בצורה מתוקנת, בצורה בריאה, לא בצורה משוממת, נערית, אדם לא יכול להיות עם עצמו לבד, אז הוא מחזיק את עצמו ככה במערכת שמאפשרת לו לא לדבר עם עצמו לעומק. אדם שעבר שלבים טובים של יחיד, שמכיר את שמו ואת זהותו, ויודע לקרוא לעצמו בשם, מתוך בשלות של יחיד, נוצר געגוע ליחד. נוצרת שאיפה אמיתית גדולה לבנות מרחב חדש שלא קיים בחיים. מה ההבדל בין שני סוגי השאיפות הללו? הנפקמינה בין שני סוגי השאיפות הללו, בין שאיפה שיוצרת רעב לבין שאיפה שיוצרת התקדמות והשתכללות, זה מה היחס להווה. אם אדם כל הזמן עסוק בהתחדשות המתמדת שלו, בשלב הבא שלו, ב-X פלוס 1, והוא נמצא כל הזמן ב-X, אבל המטרה זה הפלוס 1, פלוס 1, פלוס 1, הוא לא יודע להעריך, הוא לא יודע לעצור כזה, נדב, להמתין רגע ולראות את הברכה שתמונה כרגע. איפה? בך. כל שאיפה נולדת בנו מתוך סובע, מתוך הידשנות אמיתית, בטוב שקיים כרגע. זה לא קורה במקרה. זה לא קרה סתם. ואם אדם נדחף להתקדמות, בלי העיכול האובי הזה, הוא פוגע בהכרה שלו את ברכתו, את עצמו. כלפי חוץ זה נראה אדם מאוד מאוד בריא. זה נראה אדם אינטנסיבי עם שאיפות, עם קלסרים ופתקאות שמסבירות לו כל הזמן. להתקדם, להתקדם, להתקדם. ואם לרגע אחד לא עליו, הוא יתאפץ בתוך חיים אינטנסיביים, אז הוא כלום וכלום וכלום, ומה נסגר איתך וחיים ככה. והוא מלא מלא דאגה כלפי המקום האובי שלו, הנקודתי הזה, הפסקה הזאת, רבנו בחיים מדבר עלינו כל כך, מדבר ספר נצחי, הוא משרת את כל הדורות, אבל הוא מדבר עלינו יותר מכל בגלל שאנחנו חיים בתרבות מאוד 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 תעשייתית, מאוד מאוד יצרנית. אנחנו חיים בתרבות שמעריכה אנשים רק לפי כמה הם משמעותיים לפסי הייצור. גיל 18 מעריכים פה אנשים, ככה התרבות מגדירה. בגיל 18 תעשה מה שאתה רוצה. מה שבא לך, מה אני אעשה? לא אכפת לנו, תמות. העיקר תהיה כבר בן 18. למה? כי בגיל 18 אתה מסוגל לייצר. אתה מסוגל, כתף מספיק שלה, הצדדים הפיזיים הגיעו לבשלות C, עכשיו בוא, מעריכים אותך. עכשיו אתה אחד מהמספרים של העולם הזה. זה תרבות שכל הזמן דוחפת קדימה. אנחנו לפעמים לא מרגישים את זה, אבל זה קיים בלי סוף בתעשייה. אתם יודעים מה? אתם יודעים. כל מכשיר חשמלי שאדם קונה עכשיו, שנה ושמונה חודשים, ככה קראתי, קופץ הכוח המעריכי של הכלים הללו, החשמליים. זה קופץ בחזקה. זאת אומרת, מצוטט מאיזה דוגמה שקראתי לא מזמן, שכל אחד מחזיק בכיס שלו כוח מעריכי, מחשב, שהוא הרבה הרבה יותר חכם מהמחשבים המשוכללים ביותר של צבא ארצות הברית, שהניגו את מלחמת המפרץ לפני 20 שנה. במקום הקטן הזה, התרבות היצרנית המערבית היא דוחפת כל הזמן את החיים קדימה. אנחנו חיים בהלך רוח כזה, שאם אתה עוזב חנות לשנתיים, המכשיר שלך כבר לא רלוונטי. זה דימוי, זה דוגמה מה שקיים בחוץ. אבל גם בחיים זה ככה. וכל דבר זה דגם של כל הטכנולוגיה שנמצאת מסביבנו. גם בנפש זה ככה. אנשים עוברים מהעולם בגלל שהם לא מצביעים על איזה התחדשות, על איזה רעננות. נכון? בפוליטיקה שלנו, מי לוקח 8 מנדטים בלי לדבר, זה מי שלא מכירים אותו. הוא צונח משום מקום, מה הקשר שלו בכלל לפוליטיקה, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, איך זה בכלל, שום כלום. עם ישראל נותן לו 8 מנדטים. בכלל לא בדקת אותו. איך זה יהיה, איך לא יהיה, יש כאלה שקיבלו את המנדט וזה היה על הפנים. מה, לא, יש איזה משהו חדש כזה, שאף אחד לא ראה, יש בזה משהו גם גדול. הרצון להתגעגע למישהו שאולי יעשה באמת משהו אחר. קצת קשה לו לעשות משהו אחר, אם זה לא הכיוון שלו, אם זה לא הצדדים. אנחנו חיים בתרבות שכל הזמן דוחפת להתקדמות, להתקדמות, להתקדמות. יש בזה משהו נפלא. בתנאי שאדם לא שוכח את היחס הנכון להווה ואת ההכרה שכל דבר שאי פעם יצמח בנו בחיים זה רק מתוך זה שאדם מסוגל להסתכל במראה ולהבין שהברכה הגדולה שלו לא תצמח עוד 5 שנים, שיהיה לו תורה, שיהיה לו ש"ס, שיהיה לו אישה, שיהיה לו דירה, בסדר? וכו' וכו' וכו'. זה לא צומח מתוך העתיד. העתיד צומח מתוך ההווה. ואם אדם יעסוק בעצמו, בהווה שהבשיל, זה יעוף לו המון המון שאיפות חדשות. תתעורר בו תנועה אמיתית לחיות ולתנועה ולברכה. אבל זאת תהיה מציאות כזאת שתברך את ההווה. וכיוון שהעולם כל הזמן רודף אחר הזנב שלו, כל הזמן אחרי שאיפות חדשות, אגב, התחדשויות, 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 אז הוא לא רואה את טובת עצמו. הוא לא רואה את הברכה שנמצאת בו, בו ממש, שיודעת להחזיק ולהסתכל על היופי שיש בו. ואז נוצרת מציאות שהוא מלא מלא כאב. הוא לא יודע לתרגם, גם אם הוא יודע שיש אלוקים בעולם והוא טוב, הוא לא יודע לתרגם את המפגש היומיומי שלו עם הטוב הזה. ואז קורה לו עוד דבר נורא. כל מי שמחזיק בטוב והוא מזהה את זה, כי הוא מזהה, הוא גם רוצה טוב, אז הוא כועס עליו מאוד מאוד מאוד. כי הוא לקח לו את שלו. הוא רוצה! הוא לא רואה שום טוב בעצמו, הוא לא רואה שום הערכה בתוכו. אז הוא חי חיים מלאה מלאה ריקון. הרב בן היה מביא דוגמה לדבר הזה, אולי זה יעזור לנו קצת, מדרכי מורי. דרכי מורי זו שיטה רוחנית שתפסה בעולם, וחז"ל מחנכים אותנו איך להיזהר מן. אחד הדברים שצריך להיזהר, זה הנהגה שהיו לדרכי מורי, שאמרו, האומר אשתה ואותיר, יש בו משום דרכי אמורי. מה זה אשתה ואותיר? מה הכוונה? מה אתם מבינים? גמרא, מה אתם מסבירים? מה זה אשתה ואותיר? אז לא חזירות, הפוך. אדם שותה ושומר הלאה, נכון? שומר למחר. בחיים שלנו איך זה נקרא? אדם ששותה ושומר למחר, איך זה נקרא? עזוב, לא דרכי אמורי, חכה, אל תהיה משוחד. איך זה נקרא התכנון הזה לעתיד? איך זה נקרא?
מחושב.
איך?
מחושב.
אתם משוחדים. מחושב, אחריות, נכון? אדם, יש לו מים, הוא רוצה שגם יהיה מחר, נכון? מי שחוסך כסף לילדים שלו הוא לא קמצן, אין מה לעשות. הוא חכם, הוא שם קצת כסף בצד. לכאורה, לא מתורגם פה, חוץ מזה שהגמרא שאמרה, דרכי אמורי, פור, כן? אז חוץ מזה, לא מתורגם בצד הגלוי, מה החיסרון שבזה? מה הבעייתיות שבזה? הרב מסביר פה עיקרון מיוחד מאוד מאוד. השתייה הטבעית לאדם שהיא מוכרחת ליותר מן המזון, ועל כן היא מובטחת ביותר לכל בעלי החיים צריכים לכך בקיומם, היא המים. אנחנו אוכלים ושותים. אכילה אדם יכול לצום כמה ימים, אבל שתייה זה משהו מחייב את כל היצורים החיים. הם חייבים להרטיב את עצמם, כי הם בנויים בעיקר מנוזלים. ולכן זה דבר קיומי. אדם חייב מים. והמים, הרי הם מצויים לכל דורש ברוב העיתים, להורות על חמלת השם על בריאותיו, שהשקפה הזו עצמה מכנסת את אור הביטחון בקרב הלב פנימה. בגלל שמים זה דבר שהוא כל כך קריטי בחיים שלנו, הוא כל כך מעמיד את החיים, הוא כל כך משמעותי במה שקיים בחיים שלנו בשביל להתקיים. אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם העולם הזה, כי טוב השם לכל והחמם על כל מעשר, ומתחת לאדמה הטובה הזאת שאנחנו חיים, יש תאומות שמחזיקים מים. האדמה מחללים על האדמה, מתחלחלים ועוברים באדמה, והם מתכנסים במקומות כאלה. ומילא מה שנשאר לאדם, זה לא לחפש את המים איפשהו במקומות, להעמיק, לחפור, אבותינו היו חופרי בארות. זה מה שהם עשו בחיים, זה דימוי. כשאדם חופר בארות זה אומר שהוא מסוגל להילחם עם מדברות השממה. כלפי חוץ זה נראה הכל אטום, יבש גמור, אבל אברהם ויצחק חפרו בארות. במקומות שדרך אגב לא כל כך היה צריך אותם. נחל גרר, היה שם כבר מלך, היה שם קיום. אברהם אבינו חופר בארות בגלל שהמפגש שלו עם המים הוא מפגש שונה לגמרי מכל העולם הזה. הוא פוגש את החיות שקיימת בעולם בצורה שונה לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבמרכזו יש מים, לך תשיג, יש גשם, מים הם זמינים. למה? בגלל שאדם צריך ומלא, במציאות כזאת שאדם רואה את הטובה האלוקית כלפיו, הוא יכול להיות רגוע, הוא יכול להיות שלב. הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך, ברא עולם כזה שאתה יכול לגדול בו מתוך נחת, מתוך שמחה. מה עושה הרשעה? אבל הרשעה, חרדת הרשעה, משפיעה בתכונתה הרעה, שלילת הביטחון. אדם שהוא, דרכי המורי הם אלוהים רשע, עד כדי כך שהם מחנכים דפוס תרבותי כזה, שהוא חסר כל ביטחון בחמדה, ביחס, בסימפתיה האלוקית כלפי האדם, עד אשר לא יוכל להאמין בסיפוק צרכי חייו. וגם בשתייה המופרזת לכל חסר יבואנו, וידאג פן לא ימצא לו אחר כך. זאת היא תכונת עזיבת השם המשרשת כל מנוחה, מסרסת כל מנוחה ונועם מכל רוח ונפש. והרי זה מדרכי האמורי. מה זה אשתה ואותיר? אדם שחי בצורה של אשתה ואותיר זה אדם שיש לו שאיפות. שוב, יש לו חלומות. למה הוא שומר מים? כי הוא קמצן. שומר מים בגלל שהוא מתחשבן עם העולם בצורה טובה. אבל יש חשבונות שכשאתה מגיע איתם לחיים, אז אתה לא מבין מה העיקר ומה התפל. שדרכי אומרים השתה ואותיר, השתה ואותיר, נקודת המבט הנפשית של חיים כאלה זה מחר, מחר בצורת. מחר אנחנו מתים מצמא. מחר לא נוכל לגדל על זה ילדים. איזה עולם אנחנו מביאים את הילדים האלה? מה יהיה איתם? איפה? אדם צריך להציל את החיים מהאבדון שהם שייכים אליו. זו השקפה מלאת רשע. רבנו וחי קורא למי שעסוק בשאיפות החדשות האלה, שכל הזמן מתוך אחריות והצדקות חיצוניות, לקדם את החיים, שלא רואה טובת עצמו, רבנו בחיי קורא למציאות הזאת רעה. זו מציאות מלאת רוע. למה זה רשע? מה זה קשור לרשעות? לחיות חיים בלי סימפתיה אלוקית, בלי היחס של אלוקים בחיים כלפיך, אין לזה לאן להתקדם. כשאדם מייחס אל ריבונו של עולם מציאות שלא רק שהיא לא מגדלת, אלא היא לא מתחשבת. עוד חיסרון הוא עשה, ועוד חיסרון הוא עשה, ועוד דבר כך. אז בסוף זה יפודץ. בסוף אדם לא יכול לחיות חיים כאלה. הוא יאבד את הטעם לחיות. ואם אדם כל הזמן בעתיד, הוא עוסק בדאגות העתידיות, אז הוא לא יכול להסתכל על ההווה. גם היום זה קיים. גם היום יש מחלוקת עקרונית איך בונים בית. איך בונים בית. איך ניגשים אל הקמת משפחה. יש, ניקח את שתי המשפחות השונות בצדדים השונים של המתרס התרבותי שלנו, נכון? יש הכיוון האחד, מקום מחושב מאוד, מאוד אחראי, מאוד מבורר. נכון, משפחות כאלה עם שניים, שלושה ילדים, כלבלב קטן במקסימום שיוסיף קצת חן, וזה נגמר שם. זה הסתכלות, זה שיטה. זה שיטה שכשמדברים איתה, פוגשים אותה, יש לה המון אחריות על החיים. היא מציגה את עצמה באחריות. יש אקסלים. ילד, מי שאתה לידה, לא ראיתם? אל תראו, זה מפחיד. מי שאתה לידה, עד חתונה, ילד בין 600,000 למיליון 200. תלוי כמה אתה משחרר. מה צורת החיים שלך. אדם עושה חשבון פשוט. מה, אני מיליונר? איך זה קיים? אקסל מפורט. חוגים, חיתולים, מטרנות, חוגים עתידיים, חתונה, בית, דירה, צריך לחיות בכבוד. באמת, באמת, זה לא נובע ממקום נמוך, מקום שולי, מקום מעליב. אבל בצד השני של המתרס יש משפחות גדולות מאוד מאוד, נכון? בית, תרבות, צורה שמחנכת לכך של ילדים, ילדים זה שמחה. וריבוי ילדים הוא טוב, הוא לא טוב תמיד. הוא טוב, שבית נבנה טוב, שזוגיות נראית טוב, שיש חברות אמיתית, שיש חיבה גדולה ככה בבית. לא תמיד היא נראית כל רגע, אבל היא קיימת ככה וצבורה בקירות, אז כן, חיבור ילדים זה טוב. זה בדיוק הפוך. המשכורות, נכון? זה בדיוק המנעד, המשכורות, השינוי במשכורות, זה בדיוק בהתאם בשינוי להסתכלות ולמבט. אז איך אדם חושב על 6-8 ילדים חולם, השישה, שמונה ילדים, והמציאות המעשית שלו עבור פיתוח החלום הזה לא קיים. האדם לא בוחן את החלומות שלו רק ביכולת שלו להגשים אותם, אם זה בידיים שלו או לא. הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל. ואם יש פה משהו אמיתי וטוב שמתפתח בעולם, אז להרבות את הטוב הזה הוא לא תמיד קיים מתוך הצדקות כלכליות ברורות. אין תשובות ברורות למי ששואל, תגיד, איך אתה הולך לחיות עם משכורות של אברך עם 6 ילדים? כי בדרך כלל אברכים, נכון? הם אלה שמשקיעים בצדדים המשפחתיים הללו. לא רק, אבל בדרך כלל, איך זה קורה? אין תשובות ברורות. יש הכרה של היחס האלוקי כלפיך. שאם אדם פועל עם אל, עם אל מתוך הקשבה, זה לא שאתה מסמן מטרה, 10 ילדים דברו איתי, עד שאני רואה 10 ילדים, אני לא מתחיל לחשוב על אף אחד. זה בדיוק אותו דבר, אותו רשע שלא רואה את הצמיחה האהובית. אלא אם אדם צומח מתוך ההווה, מתוך פעולות נכונות, אמיתיות, מכיר טובת עצמו, מרחיב אותה, כמו שאמרו פה, אמרו פה טוב, שקודם כל, המפגש של האדם, היא קודם כל עם הטוב שנמצא בו, עם הטוב שנמצא בו, עם הטוב שנמצא בעולם. את זה הוא מרחיב, את זה הוא מגדל. יש רמב״ם שמסביר על חשבון נפש. אדם סוף יום צריך לעשות ולעסוק בדברים שהוא חסר בהם. הרב לכר היה מגדיר שזה חשבון נפש שלא מתאים לדורות שלנו, ככה שמעתי ממנו. הוא אמר את זה הרבה, לא משהו שאני שם, פורסה. שזה חשבון נפש שלא מתאים לדורות שלנו. הדורות שלנו לא צריך לראות על מה אין, מה חסר, אלא הפוך. מה יש? ואת זה להרחיב, ואת זה לגדל. עכשיו, איפה האדם בונה את החיים שלו? ברמה האישית זה כבר שלו. אבל קודם כל, להתרחק מתרבות כזאת שעוסקת רק בעתיד, רק בשלב הבא. מתי השלמות שלי תופיע, שאני אהיה עם מה שאני צריך להיות, להיות. אדם רץ אל מטרות, משיג את השאיפות, כי הוא אדם רצוני, הוא אדם גדול. אבל הוא מגיע אליהם והוא חסר כל תוכן, הוא מלא רקנות. הוא מסתכל על המראה, מראת החיים שלו בתוך עצמו, והוא לא יודע להצביע על הערך שנמצא בו, על מה שעומד מולו. ואז הוא מאבד אונים, ואז הוא מוריד גובה, הוא הגיע להמון שאיפות חדשות, אבל ההווה שלו לא מזוהה עם השאיפות הללו. הוא לא יודע להכיר את הברכה שלהם, ולכן הוא חסר כוחות. אמר לנו הזמן, צריך להכיר פה עוד כמה דברים, תשמרו את הדפים. כן. שאלות?
למה זה לא חוסר אחריות?
מה זה זה?
ההתמקדות בהווה.
בגלל שההתמקדות בהווה היא תצמיח דברים טובים. תצמיח משהו טוב. ההווה הוא מבורך. אם אדם מצליח לקדם משהו בהווה שלו, ומתוך כך לצמוח לשאיפה, אז ההתמקדות הזאת היא נפלאה. אם אדם, בצדדים הלימודיים זה קל לעשות את זה. אבל גם בצדדים הרוחניים, אם אדם יש לו שאיפה גדולה מאוד מאוד בתיקון. בסדר? ומתוך הצלחה, במרחבי התיקון הללו, הוא לוקח שאיפות חדשות, יותר רחוקות. זה שלו. זה שלו. זה לא חיצוני. מה נפקא מינה של זה? הנה, הוא רואה אותם...